חיים ולדר, הסיפור השבועי. הקלטה ועריכה, שמואל גלינסקי. האזנה הרבה.
הסיפור שאני רוצה לספר לך אינו בדיוק הסיפור שלי, אך מכיוון שהייתי נוכח לו, הוא בהחלט נחשב בעיניי כחלק מסיפור חיי. הוא ילווה אותי עד סוף ימיי, הוא והתובנות הרבות שבו. ברשות בעלת המעשה אני מספר לך אותו, כדי שתעשה איתו משהו. אני מאמין שהקוראים שלך יתרגשו ממנו ויסיקו את המסקנות. אז לפני שנה, הגעתי יחד עם עניין וחצי מבני משפחתי להר המנוחות בירושלים, להזכרת אבי זיכרונו לברכה, שנפטר לפני 20 שנה. למרות הזמן שחלף, אנחנו מקבידים מדי שנה לעלות לקבר, ולאחר מכן לציין את היורצייט בסעודת מצווה לעילוי נשמה. אלא שהפעם בעודנו אומרים את סדר ההזכרה, אנו רואים מחזה מוזר שהסיח את דעתנו. כמה קברים מעל, ממש צמוד לשביל, הגיע צעיר ברכב קטן. הצעיר הוציא גליל אדום ושיטח אותו כמעין שטיח אדום עד לקבר מסוים, ולאחר מכן הוציא משקית ענקית עשרות נרות נשמה וניח אותם בצידי השטיח. כשסיים הוציא שלט שהיה מגולגל כמו ספר תורה, להבדיל, עם שני מקלות מצד לצד. הניח אותו על הקבר כשתי המקלות מכל צד, ולאחר מכן סקר את השטח, נראה מרוצה, ואז פסל הרכב הקטן שלו ונעלם. מהמקום שלנו לא יכלנו להבין מה הסיפור כאן. אנחנו שכנראה גם לא יש איזה יורצייט או משהו כזה, והוא שהוא מתכנן איזה טקס עם נרות נשמה, אבל השטיח האדום והשלט לא ממש הסתדרו בתסריט הזה, ואחד מילדיי פשוט רץ לשם לראות מה פשר הדבר. הוא חזר לבן כולו. אתם לא מאמינים, הוא אומר. אתם לא מאמינים מה שכתוב על השלט. מה כבר יכול להיות כתוב? שמה נפטר? שמה משפחה? מה שסיפר היה מופרך לגמרי. היה כתוב שם, גלית, את תנשאי לי? האמת שזה הדליק אותנו, ולא במובן החיובי. כל המנהג הזה של הצעות נישואים מעולם לא היה בציבור החרדי, ולאחרונה דווקא חדר אלינו. אז שמענו על כל מיני הצעות, בחוף ים וביפו ובגן הורדים, אבל הר המנוחות, על קבר, בדיוק מצאת מקום להציע נישואין, עם שטיח אדום, עם נרות נשמה במקום נרות רגילים. מחשבה שנייה, אוי לו אם היה מביא נרות רגילים. מה זה כן, אתר תיירות? מלון? מישהו העלה את הסברה שהמיקום נבחר בשל הנוף המקסים שנשקף מהקבר הוא לכל הרי ירושלים, וזה אפילו יצבן עוד יותר. אתה משתמש במקום כמו בית קברות לאתר צילומים? להצעת ניסויים? הלו, מה נסגר איתך? אחד מחתניי רצה לרוץ ולהרוס את הכל. בשנייה אחת אני קורא את השלט ומגלגל את השטיח לוודי, אמר. אבל אני עצרתי בעדו. זה לא שייך לנו ויכול לפנות למשטרה, אמרתי. וחוץ מזה אני לא בטוח אם מבחינת ההלכה יש היתר להזיק לאדם גם אם הוא טועה. בוא נמתין, נדבר אל ליבו שזה לא יהיה לעשות כך. סיימנו את ההזכרה שלנו והתקדמנו לכיוון האתר התיירותי החדש והמוזר. כמו שאנחנו באים, אנחנו רואים את מכוניתו של הצעיר מתקדמת שוב במעלה ההר, לאט לאט. יש לו את כל הזמן שבעולם. המכונית נעצרה בקצה הקיצון של השטיח האדום. מהדלת ירדה צעירה אל השטיח. היא נראתה מרוגשת מאוד. הם הלכו על השטיח עד שהגיעו אל הקבר ועליו התנוססה הכתובת גלית, שם בדוי, התינשאי לי? ובשלב זה, לפני שהספקנו לומר משהו, התפרצה הצעירה במחי קורע לב, ואז התנפלה על הקבר שמצדדיו הוצבו המקלות שהחזיקו את השלט, השתתחה עליו, והחלה למרר בבחי. כשמישהו ממרר בבחי, אתה לא מתחיל להעיר הערות, ובטח לא עושה משהו כמו להזיז דברים או להרוס. אז פשוט ישבנו בשקט וצפינו בנעשה. הצעיר הביט אלינו נראה נבוך ביותר, ולא השאיר אלינו מבט. לאחר דקות ארוכות של בכי חזק ועמוק, השתתקה הצעירה לעוד מספר דקות. אז כמה הביטה אל השלט האומר, תנסי לי. הסתכלה אל הצעיר ואמרה לו בקול, כן, ושוב פרצה בבכי. הם עמדו זה מול זה, ואנחנו חשנו כמי שחודרים לפרטיות, אחז להפתעתנו. פנה הצעיר אליה ואמר, הנה הזדמן לנו לעשות זו בפני 10 אנשים. אז אולי ננצל את ההזדמנות, ומישהו יגיד קדיש, אכפת לכם? פה הוא כבר בלבל אותנו. אנחנו היינו מלאים עליו, ובדרך להעיר לו הערות קשות, והוא בטבעיות הכי פשוטה, בעצם מבקש מנונו להשתתף במצג העזוי שלו. האמת, שום דבר לא הכין אותנו לפנייה שכזו. ובכל מקרה היא שללה כל תגובה לא נאותה מצידנו. קרבתי ואחרי בני משפחתי, ואז פניתי אליו ואמרתי, אני בהחלט אשמח לומר קדיש ואפילו לעשות הזכרה, אבל אתה בטח מבין שהמחזה הזה יוצר אצלנו שאלות, אתה יודע. קדיש אומרים בהזכרה, לא בשמחה, ושמחות עושים באולם ולא בבית כברות. אז מה לחתן בבית כברות? אני שואל אותו. זה היה בחצי ביקורת, חצי התעניינות, כלומר, המילים היו ביקורתיות, אבל הפנים שלי אמרו החיוך מזויף. הצעיר סקר אותי ואת החיוך במרכאות שלי, ואחר כך סקירה קצרה על ילדיי וחתניי. אני חושב שזה היה הרגע שהוא והצעירה שלצידו הבינו שהחבורה מולו למעשה בא לטרוף אותו, רק שלא כל כך נעים לה לעשות את זה. זה הרגע מביך מאוד לשתי הצדדים, אני משער שאתה מבין למה. את הרגע הזה הצילה דווקא הצעירה. תראה, דוד אמרה, אני חושב שאנחנו נצטרך לספר להם את הסיפור שלי ואז הם יבינו. הבחור הצעיר נראה מובטח, לאחר שנייה הנהן לה שהיא יכולה לעשות זאת. ואז החלה הצעירה לספר את סיפורה. וזהו הסיפור הכי עוצמתי, הכי מרגש, סוחף ונוקב ששמעתי בחיי. אני בת למשפחה חרדית, אמרה, לא סתם חרדית, בת לאברך בן תורה שחוץ מתפילות ולימוד לא היה לו דבר בעולמו, ולאמא צדיקה לא פחות, מורה, מחנכת, כשרה ותמימה. הם הולידו 10 ילדים, ואני, הייתי הרביעית. חונכנו בחינוך הכי שמור שיש. בבתינו לא היו שום מכשירי תקשורת, ואפילו עיתונים חרדיים לא היו. כל חיי נסבו סביב תורה ושמירות המצוות ומבחנים של אבא לאחים ושולחן שבת שבו דיברו רק דברי תורה, וכך הייתי אני. אל תשאלו איך. בגיל 14 התחלתי להתקלקל. איך זה קרה? אין לי שום מושג. אני לא יכולה להשים אף אחד, פשוט ההתבגרות שלי הייתה מוקדמת ומהירה. לא הצלחתי לעשות סדר ברגשות ומחשבות שלי. ומצד שני הייתי מספיק סגורה כדי לא לפנות להורים שלי עם השאלות והמחשבות והרגשות והבלבול שהיו אצלי. בגיל 14, בכיתה ח', התחלתי להיעלם לכל מיני מקומות, וההורים שלי התמימים פשוט לא ידעו מכלום. שיקרתי להם לכל אורך הדרך. ואז עליתי לסמינר. אחד הסמינרים הכי חשובים בעיר, כאלה שלא מקבלים אף אחת. אני התקבלתי אוטומטית, כי יש משפחות שמתקבלות אוטומטית. אבל אני עצמי הייתי במקום הכי רחוק שניתן לעלות על הדעת. והאמת, אפילו לא ניסיתי להסתיר את זה. אז תוך חודש עלו עליי במשהו שלא ניתן היה להעביר עליו בסדר היום. אני מתכוונת משהו שכולל צפצוף מוחלט על מחצית ממצוות התורה. כמובן שהעיפו אותי מהסמינר וגם סיפרו להורים שלי על מה ולמה. אני זוכרת את הוריי ביום ההוא שהם הושיבו אותי מולם ואמרו, גלית, שם בדוי, מה קרה לך? אני זוכרת שעניתי להם בחוצפה ובזלזול שכמותו לא רק לא שמעו, אני מאמינה שלא היה להם שום מושג שקיימת אפשרות לחוצפה כזו. אני זוכרת את אמי מתכווצת מכאב ובוכה ואת אבי מביט בי ולא אומר דבר. ולמחרת בבוקר אבי העיר אותי וביקש ממני ללכת לטייל איתו. הוא אמר לי שהוא ואמא דיברו עליי כל הלילה, והחליטו שלא לחוס עליי על מה שעשיתי, וגם לא על מה שאני החליט לעשות הלאה. הוא הסביר שהם חשבו ביחד איפה הם טעו בחינוך שלי, ולא מצאו משהו כזה, חוץ אולי מכך שלא דיברו איתי על השינוי שמתחולל בי. אבי סיפר לי שהם שמו לב שמתחולל אצלי משהו, ושאני רוצה לפרוץ מסגרות, אבל הם החליטו שלא להתייחס לזה, כדי לא להעמיד אותי במצב לא נעים, ולא לגרום לאיזה ריב שידחוף אותי למצב יותר גרוע. הוא סיפר לי שהם שקלו בלילה שאולי יאשם בי, אבל הגיעו למסקנה שהם לא יכולים להאשים ילדה בת 15, שהתבגרה מהר כמוני, ושכנראה עוברת משהו שאין לה שליטה עליו, הם לא יכולים לשים אותה בכלום. אבא שלי אמר לי, המסקנה היא שאנחנו לא נריב איתך, אלא נעזור לך. את הבת שלנו, ואנחנו אוהבים אותך. אנחנו לא מאשימים אותך, וגם לא את עצמנו. אנחנו פשוט נתמודד ביחד. זה מה שאנחנו נעשה. אחר כך הוא חיבק אותי ונתן לי קצת כסף ואמר, אנחנו מחכים לך בבית. נבטיח לך ששום דבר לא ישתנה. אני זוכר את עצמי מסתובבת, סוערת כולי. הייתי מוכנה למצב של מלחמה ושנאה. אבל התגובה של ההורים שלי על כל כך אחרת, שנשארתי עם השערה בתוכי. מכאן והלך התחלתי במסע של הרס שאני בטוחה שאף בית לא היה עומד בו. בתוך חודש הפכתי מנערה צנועה וחסודה לחיליוניה גמורה, אפילו ברמות שרוב החילוניות לא מגיעות לשם. אני מתכנבנת לטבעות משונות והגילים מוזרים ותספורות מזעזעות וקרחות ושתייה ומילים נוראות שיצאו מפי. אין לי מושג מדוע עשיתי זאת. שנים לאחר מכן הסבירה לי פסיכולוגית שרציתי לבדוק את גבולות האהבה של הוריי. בעצם רציתי להוכיח להם ולי שהם שונאים אותי, ושכל ההתנהגות שלהם היא רק משחק. ומדוע רציתי זאת? שוב, חלק מההתבגרות הפסיכית הנוראה שלי, אולי של האישיות המורכבת שלי. אבל ההורים שלי לא עשו אפילו טעות אחת. בעצם אם אני מסתכלת מצד אחר, הם עשו טעויות נוראות. הם סיכנו את כל 10 ילדיהם התמימים והמצומצמים, שלפתע ראו אחות שלהם חילונית לגמרי משמיע שירים גויים, ולא, היא לא מסכימה לשמוע באוזניות, אלא בקולי קולות. הם התמודדו עם בושות נוראות ועם סכנה לשידוכי ילדיהם. הם טעו ועוד איך טעו, אבל לטובתי הם טעו. ואני הייתי עיוורת ומלאת כעסים ומופרעת מכדי להבחין בכך. בעצם עזבו חילונית, הייתי מרשעת, זה מה שהייתי. יכולתי בקלות להקל עליהם, לא לבייש אותם, ככה, לנסות להתחשב בדברים שהם קריטיים מבחינתם. אך לא רק שלא עשיתי זאת, אלא ההפך. עשיתי כל מה שיכולתי כדי להתגרות בהם, לסנוע אותם, להסניא את האחים נגדם, למרר את חייהם. ובכל הזמן הזה, פעמיים בשבוע, אבא יוצא איתי להליכה, משוחח איתי מנחת, ואומר לי מילים טובות וחמות ומרגיעות. מאמין בי. לא מנסה להחזיר אותי בתשובה, כי כשרק אמר משהו שנראה כמו, התנפלתי עליו כמו רוטוויילר. הוא היה מייעץ לי כיצד לפעול בתוך החיים החילוניים שלי, ובתוך כל התסבוכות שנכנסתי אליהם. גם אם היא נתנה לי יחס חם, אך היא מטבעה הייתה יותר סגורה. התקשתה להתנהל איתי כפי שאבי התנהל. אך גם מצידה זכיתי לי יחס חם, דואג ואוהב. האמת שהקרבה שלה הייתה קשה ביותר, כי היא כאישה ידעה היטב עד כמה אני רחוקה מהחינוך שנתנו לי. למעשה אין לי מושג איך אמצא את הכוחות להיות בדלת עמותיי. אני לא מדברת על הבושות הנוראות שנחלתי לה כמחנכת ידועה. הוריי היו אמיתיים וישרים מכדי לשים לב לדברים שכאלה. אני מדברת על המהות. אני הייתי כל מה שהיא חינכה לא להיות. כל הבגדים שהיו בעיניה הזוהמה והפרציות והגויות, היא הייתה צריכה לחבס אותם, לספק את צרכיי, שידע כי הם בניגוד גמור לאמונתה וחינוכה. ואז החלו הילדים להינשא בזה אחר זה. למען האמת ציפיתי שהם יבקשו ממני, בצורה זו או אחרת, להגיע לחתונה בבגדים מתאימים, לכבד אותם. ומדוע ציפיתי? כי ידעתי בדיוק מה אני אגיד להם, שישכחו מזה ושלא יתערבו לי בחיים, ועוד השמצות מהסוג הזה. אבל להפתעתי, ואולי אפילו להחזבתי, כל המילים האלה נותרו בתוכי, כי הם לא ביקשו ממני כלום. אני זוכר את עצמי פשוט ממתינה לזה, וזה לא מגיע. לזכותי יאמר שהגעתי בצורה מכבדת, מבלי שבכלל התבקשתי. אין לי מושג מדוע, במצב המלחמתי הפנימי שהייתי בשנים הללו, היה מתאים לי להרוס את הכל. כך עברו להם 10 שנים. 10 שנים תמימות, שאני בכל חילוניות. גורמת להוריי צער וכאב בלי סוף. עם השנים הפסקתי להתפרע, התחלתי ללמוד, ממומנת לגמרי על ידי הוריי, שלמרות מצבם הכלכלי הנורא, בלי התנאיה, בלי שום הערות, פשוט ביקשתי והם נתנו. אומרים שמה שלא עושה השכל עושה הזמן. אני הייתי מוסיפה לזה טיפול פסיכולוגי שעברתי. האמת שעברתי המון טיפולים, אך הם לא עזרו, משום שתמיד תמיד גיליתי שהמטפלות יותר טיפשות ונבערות ממני. אני לא רוצה להכליל, אבל כולם ככולם ישר עיקו על העניין החרדי, ניסו למצוא מתחת האדמה סיבות מדוע עשיתי את הצעד שלי, ומדוע גם אחרי שעשיתי לו אותו אני לא מרגישה טוב. במחשבה שנייה, הטיפולים האלה והמטפלות הללו דווקא כן עזרו לי, כי דווקא הם גרמו להוציא מעצמי את השבחים על הוריי ועל הציבור ממנו באתי, פשוט משום שולה לי מילה רעה אחת לומר עליהם. הייתה מטפלת אחת שפשוט תתיחה בי שאני מזוכיסטית, שסוגדת למי שפגעו בי. עזבתי אותה, ידעתי שהיא מחרבת ותחרב חיים של מאות אנשים, מפני שהיא כלל לא הייתה אשת מקצוע, אלא פעלה לפי האג'נדה שלה, האנטי חרדית. הם לא באמת טיפלו בי, הם פשוט ישמעו את הדעות שלהם. בסוף הגעתי לפסיכולוגית חילונית, מבוגרת ושפויה. לאחר שעשתה את הבדיקות שלה איתי, כיוונה אותי לזה שאין את מי להאשים, ושאני צריכה להתבונן לתוך עצמי, מה יש בחיי שגורם לי יציבות, לי יכולת התמדה, ליחסים ראויים עם אנשים, למעט משפחתי שפשוט נצמדו אליי ונכנעו לי לחלוטין. לימדה אותי שהבעיה שלי לא חרדית ולא חילונית, אלא בעיה שלי אישיותית. בתהליך שערך שנים הובילה תהליך של תיקון, שבסופו עמדתי מול עצמי, יכולתי להבין מי אני ומה אני רוצה באמת. ויום אחד אמרתי לה, אני חושבת שאני רוצה לחזור למשפחה שלי. היא הבינה היטב מה אמרתי. את המשפחה שלי שלך מעולם לא עזבת, אמרה לי. את מתכוונת שאת רוצה לחזור לדת, לא כן? לא בדיוק אמרתי לה, אני כן עזבתי אותם, אבל הם מעולם לא עזבו אותי. וכאן התחלתי לבכות בכי תמרורים ארוך, שהחל תהליך של שחרור כל המחסומים שהיו בי. היא הציעה לי שלא לעשות מיד, כדי לא לאכזב אותם שוב, וכדי לא להגיע למקום של שבר אצל עצמי. היא הציעה לי זה לעשות בתחילה ביני לבין עצמי, רק שאראה שזו החלטה יציבה ואמיתית, לצאת עם זה מול הוריי ומול משפחתי. היא צדקה, לא יכולתי לסמוך על עצמי ועל אישיותי ההפכפכה, לא יכולתי להעמיד את עצמי שוב בטלטלה נפשית, כן, וגם לא להעמיד את משפחתי ואת הוריי במבחן נוסף על כל המבחנים שכמר האמנתי. וכאן החלה תקופת האנוסה שלי, אבל בהפוך על הפוך על הפוך. התחלתי להתפלל ולשמור שבת, לקיים מצוות, אבל בסתר. לא פחדתי מחילונים, ולא כי פחדתי מחרדים, אלא כי פחדתי מעצמי. התחלתי להתחזק, לחזור לימי הנאורים, להתחבר לסידור, לתפילות, לתהילים, ללחוץ לשבת, להלכות ולשבת. אני זוכרת את הפעם הראשונה בה שמרתי שבת מלאה כהלכתה, לאחר שנים כה רבות. כמה רוגע זה הביא לי, כמה התרגשות ושמחה, אבל לא יכולתי להתאפק. רציתי כל כך ללכת להוריי לבשר להם את הבשורה הכי טובה שקיבלו מימיהם. זה כל כך הגיע להם. דמיינתי איך אני אומרת לאבא ואמא שלי, חזרתי. לא חזרתי בתשובה, פשוט חזרתי. חשבתי על החיבוק של אבא שלי, על הדמעות של אמא שלי. לאחר חצי שנה החלטתי שהגיע הזמן. תכננתי את זה ליום א' שלאחר שבת. באותו הזמן התגוררתי בדירה משל עצמי. העצה שהפסיכולוגית הייתה מעולה, לקחת את הזמן, לעשות את זה בחוכמה. אך לא היא ולא אני הבאנו בחשבון את המורכבות הבלתי נתפסת של החיים. השבת עברה עליי בהתעלות בלתי רגילה. החלטתי להקדים את הבשורה למוצאי שבת. הייתי לגמרי שלמה עם עצמי. פשוט ספרתי את הדקות לבוא לבית הוריי ולבשר להם את הבשורה הטובה. אך הטלפון הקדים אותי. כמה דקות אחרי צאת שבת נשמע צלצול. אם יהיה על הקו, גלית כך אמרה, קרה משהו לא טוב. אני בבית חולים עם אבא. לקחתי את הרכב ונסעתי כל עוד רוחי בי. הסתבר שאבי קיבל התקפת לב קשה. הובל בשבת לבית החולים והושפז לטיפול נמרץ. לא יכולנו להיכנס, המתח הלך וגאה, כל המשפחה הגיעה. וכעבור שעה יצא הרופא עם הבשורה הנוראה מכל. אבא השיב את נשמתו לבוראו. כולנו בכינו, אבל אני התחלתי לצעוק ולצרוח, אבא שלי, למה הלכת ולמה עכשיו? היו צריכים לתת לי כדורי הרגעה. את הלוויה אני כמעט לא זוכרת, הייתי הלומת כדורים והתעלפתי כמה פעמים. אני מאמינה שהיו מי שהשימו אותי בליבם, אבל אני אפילו לא הייתי מודעת בשביל לחשוב על זה. הייתי שבורה ורצוצה על כך שאבי הלך מן העולם מבלי שידע על החלטתי, על ההחלטה הכי חשובה שקיבלתי בחיי. במהלך השבעה סיפרתי למשפחתי את הבשורה. הם ממש קיבלו את זה בחום ואהבה. חיבקו אותי ונשקו אותי. אמרו שזו נחת רוח לאבא. גם הם התאכזבו שאבא בחייו לא התבשר על כך. אך הם היו כל כך חדרי אמונה ואמרו לי שמבחינתם הוא רואה ושומע הכל. השנים הרבות בחילוניות השכיחו לי את האמונה התמימה הזו. שאף אחד לא באמת מת. שרק גופו נקבר. אבל נשמתו חי וקיימת. מבחינתם אבא יודע הכל, אבל אפילו על חצי השנה שעברה עליי. ועדיין הכאב היה בתוכי. היה מגיע לו את זה בעודו חי. היה מגיע לו את הרגעים הללו של האושר, של הידיעה, של הניצחון, ניצחון דרכו שהייתה נכונה. היה מגיע לו. חזרתי לגמרי לדעת, לא רק בלב, גם בלבוש, ובשנתיים האחרונות התחלתי לשמוע שידוכים. בחיים לא האמנתי שהתחתן בשידוך, אבל זה קרה אפילו לי. לפני חודשיים הציעו לי את הבחור הזה שאתם רואים כאן, שגם הוא עבר תהליך דומה לשלי, למעט היחס מצד המשפחה שלו. הם לא היו כמו ההורים שלי, ואני לא מגנה אותם על כך. ההורים שלי היו השונים. תכלס, הוא חזר בשאלה. אחר כך בדרך חתחתים, חזר בחזרה. ואתמול אחרי תקופה ארוכה של פגישות שעלו יפה, הוא אמר לי שהוא רוצה להראות לי משהו. לא ידעתי מה, ציפיתי לאיזה אתר מעניין, אטרקציה. אחר הוריד אותי בגבעת שאול וביקש ממני להמתין 20 דקות. צייתתי, לאחר מכן חזר והוביל אותי כאן להר המנוחות. לא הבנתי מה הוא רוצה בדיוק, אבל לא רציתי להרוס, לכן אפילו לא שאלתי שאלות. ואז הוא עצר, יצאתי מהרכב, פסעתי לשטיח האדום, הישר לקבר של אבא שלי. קניבר פרצה בבכי גדול, והצביעה לה על השלט. את תנסי לי. ואמרה, בטח שאנסה לך, אם אתה כזה חכם ורגיש, להציע לי נישואין דווקא במקום הכי חשוב לי בעולם, קבר אבי. שירה משמיים שכל התנהגותו המיוחדת והרגישה והמקסימה כלפיי, למרות שלא היה מגיע לי, נשא פרי. והנה אני חזרתי להיות הבת שתמיד חלם עליה, שומרת מצוות, צנועה, ובעיקר שמחה ומאושרת ושלמה עם עצמה. אבא יקר, אני אבוא שוב להזמין אותך על החופה שלי, שתהיה נוכח ביום שמחתי, ואני מבטיחה לך שלעולם, לעולם לא אשכח אותך. היא סיימה את סיפורה וכולנו מיררנו בבכי. לא היו רק דמעות, אלא בכי חזק וסוחף שטלטל את כולנו. איזה סיפור מדהים, איזה מסר בלתי רגיל. אני מאמין שכל אחד מאיתנו יצא מהזכרה הזו עם תובנות לכל החיים, לגבי יחסינו אל ילדינו, האמונה בהם והליכה איתם בכל תנאי. ואת המסר הזה אני רוצה להעביר דרכך. שתלך ותספר את הסיפור המיוחד והבלתי רגיל הזה. למען ההורים, למען הילדים, למען עילוי נשמתו של אותו אברך מיוחד, צדיק וחכם. תהיה נשמתו התאורה, צרורה בצרור החיים.